הגענו דף עין חטא עמוד א' תחילת פרק שמיני. כמו שראינו כאן פעמים במסכת, אישה מכניסה נכסים לבית בעלה בעצם באחד משתי דרכים. אחד בתורה נכסי צאן ברזל, כלומר נכסים שהשווי שלהם נאמד, נערך בזמן נישואין, נרשם בכתובה, הבעל מתחייב שאם תתאלמן האישה או תתגרש היא תגבה מהסכום הזה, ולא כפי שווי הנכסים בזמן הגבייה. לכן זה נקרא נכסי צאן ברזל, לפי מה שקבעו בזמן הנישואין. ויש בתורה נכסי מלוג, נכסים שלא רשומים בכתובה, נפלו לאישה לפני הנישואין או אחריהם וכדומה, ונראה את ההבדלים השונים בזה במשנה. הבעל זכאי לאכול את הפירות, הרווחים מהנכסים הללו, ואם תתאלמן האישה או תתגרש, יחזרו אליה הנכסים כפי שהומביאם במצבם עכשיו. עכשיו, המשנה דן בנכסים, נכסי מלוג, מהסוג השני. מה הדין כאשר האישה בעצם מכרה אותה לאדם אחר, ונפקד זכותו של הבעל לאכול מהם פירות? כפי שנראה במשנה, זה תלוי מתי היא מכרה את הנכסים. אז אומרת המשנה, האישה שנפלו הנכסים עד שלא תתארס, כלומר לפני האירוסין, מודים בית שמאי ובית הלל, שמוכרת ונותנת קיים, כולם מודים, יכולה למכור ולתת מתנה את הנכסים הללו, הם שלה, והקניין קיים. הבעל לא יכול לתת את הקניין, למרות שיפקד זכותו לאכול פירות הנכסים, לאחר הנישואין, כי מדובר פה לפני האירוסין. אם נפלו לה מי שהתארסה, אם נפלו לה בידיים מקודשת, אבל לא התחתנה, מה הדין? בית שמאי אומרים, תמכור. היא יכולה למכור, היא רשאית למכור אפילו לכתחילה. בית הלל אומרים לא תמכור. ואלו ואלו מודים, כלומר למה אומרים לא למכור? לא להפסיד בעלה וכו', מאכילת הפירות. אבל אלו ואלו, ואלו מודים, כלומר אם דובר על אחרי הקידושין אבל לפני הנישואין, גם בית שמאי וגם בית הלל מודים שהיא מכרה ונתנה, אז בדיעבד המכירה קיים, הקניין קיים. על הדין האחרון שאומר גם בית הלל וגם בית שמאי, שני מסכים שהמכירה קיימת, הקניין קיים, על זה אמר רב יהודה, אמרו חכמים לפני רבן גמליאל, הואיל וזכה באישה, כשהבעל הרס אישה, הוא נכון זכה באישה, אז לא יזכה בנכסים, נכון נפלו לו נכסים בתקופה, אז הוא יכול לאכול מהפירות, למה תתבטל, למה לא תתבטל המחירה, למה בית הלל מסכים בית שמאי, שהקניין קיים? אמר רבן גמליאל, על החדשים אנו בושים, על הנכסים החדשים שנפלו לאישה, אפילו אחרי נישואים, אנחנו מתביישים. כלומר, אנחנו לא מבינים מספיק טוב למה חכמים אמרו שגם אם מכרה אותם אחרי הנישואים, הבעל מוציא אותם יד לכוחה, הבעל יכול לבטל את המכירה. אז אתה עוזר לגבי הישנה, לגבי החדשים, כלומר דברים שקרו אחרי הנישואים, אתה מגלגל לנו גם את הישנים, אתה רוצה גם את הדברים הישנים, כלומר שנפלו לעבודה מאורסת, אתה רוצה להגיד גם בזה שהמכירה בטלה? לא יכול להיות. עוד אומרת המשנה, נפלו לה מי שניסית, אם נפלו הנכסים אחרי החתונה, אז אלו ואלו מודים שהיא מכרה ונתנם, שהבעל מוציא מיד לכוחו, הבעל יכול בעצם לבטל את המכר, לאכול את הפירות. אם עד שלא ניסית וניסית, כלומר לפני הנישואין ואחרי זה ניסית, נפלו הנכסים לפני הנישואין, אחרי הרוסין, ואחרי זה התחתנה, ואז מכרה אותם, רבן גמליאל אומר, אם מכרה ונתנה, קיים, המכירה קיימת. על זה אמר רבי חנינא בר עקביא, אמרו לפני רבן גמליאל, כלומר בעצם יש פה גרסה אחרת, שאמרו חכמים לפני רבן גמליאל, הואיל וזכה באישה לא יזכה בנכסים, אמר למען החדשים אנחנו בושים, אפילו מה שמכרה אחרי הנישואין, אנחנו לא מספיק מבינים מדוע, למה הבעל יכול לבטל את המכירה, אלא אתם מגלגלים לנו גם את הישנים. אם כן עמדנו בעצם שתוקף המכירה שאישה נשואה בנכסי מלוג שלה, תלוי בזמן שנפלו הנכסים. אם קודם הנישואים אז המכר קיים, אם נפלו אחרי נישואים המכר בטל. רבי שמעון הוא מחלק באופן אחר. סוף המשנה, רבי שמעון חולק בנכסים לנכסים. תלוי, יש נכסי מלוג שמאישה מכרה אותם אחרי שנישא המכר קיים. יש נכסי מלוג שהמכירה בטלה. נכסים הידועים לבעל, שהבעל יודע על קיומם, לא תמכור. לא תמכור, ואם אחריו ונתנה בטל, הבעל יכול אפילו לבטל את המכירה כי הוא ידע על זה לפני כן. נכסים שאינם יהודים לבעל, הבעל לא יודע על קיומם, אז לא תמכור לך תחילה, ואם אחריו ונתנה, הקניין קיים. שואלת הגמרא, קודם כל, התחילת המשנה, מה ישנה רישה דלא פליג ומה ישנה ספר דפליג? מה ההבדל בין מה שלמדנו בהתחלה, ברישה, שנפלו לאישה נכסים לפני האירוסין, לפני הקידושין, בזה לא ראינו שנחלקו בית שמאי בית הלל, אלא כולם מסכימים בעצם שיכולה למכור ולתת את הנכסים במתנה וכדומה. מה ההבדל מהסיפה, כלומר המקרה השני, הנכסים שנפלו לה אחרי הקידושין, שהם כן חולקים. אמרי דבר רבי ינא, רישה בזכותה נפלו, סיפה בזכותו נפלו. הרישה במקרה הראשון, האישה זכתה בנכסים שנפלו לה, שהייתה פנויה, אז בעצם היא זכאי, נפלו בזכותה. כלומר לא היה לבעל שום זכות, לא בא ולא בנכסיה, היא בעצמה בלבד. סייפה זה כבר מקרה בזכותו, מה כמובן בזכותו? נפלו לו בזמן בעצם שהוא כבר קידש אותה, שאתה מאורסת. לכן לבעל יש איזו זכות בה ובנכסים. אומנם הוא לא נשא אותה, אבל הוא כבר קידש אותה. עומד אם בזכותו נפלו, אז כי מחר ונתיים יש לו איזה זכות בנכסים, אז למה אם מחר לא יכול, למה הקניין כאן? למה לא יכול לבטל את הקניין? כי מכרה ונתנה מה קיים, אלא באמת צריך להסביר בצורה אחרת, אלא ראי שוודאי בזכותה נפלו, במקרה ראשון זה ודאי רק בזכותה. בסיפה תלוי, יש פה ספק, אם הוא בזכותה, אפשר לומר שבזכותה נפלו הנכסים, כלומר, מכיוון שעודו התחתנה, אז הכל בזכותה, אם הוא בזכותו, אפשר גם לומר שיש לו איזה זכות בנכסים, מכיוון שהוא קידש אותה כבר. אז לכתחילה, לכן, מכיוון שזה ספק, לכתחילה לא תמכור, אבל אם אחריו נתנה, קיים. עוד למד במשנה, אמר רבי יהודה, אמרו לפני רבן גמליאל וכולי, איבאינו רבה, רבי יהודה, לכתחילה ובדיעבד, האם החכמים שהביא רבי יהודה התכוונו לחוק על בית שמאי, שתיאו לארוסה למכור לכתחילה, או אפילו על בית הלל שאמרו בדיעבד? אנחנו פירשנו כבר את המשנה של בדיעבד. אז אומרת הגמרא, הגמרא אכן מביאה, שיש פה ברייתא שפושט את הספק, תשמע דתניא כתוב בתוספתא, אמר רבי דאמרו לחכמים לפני רבן גמליאל, הואיל וזו אשתו, וזו אשתו, כלומר, כיוון שהאישה הנשואה היא אשתו, וגם הארוסה היא אשתו, כי כבר קידש אותה, אז כמו שזו הנשואה המכרה בטל, גם הארוסה צריכה להיות מכרה בטל, כלומר, לחלוק על בדיעבד, אומר שגם בדיעבד צריך להיות המכר בטל, הוא יכול לבטל את הקניין. אמר להם, על זה אמר רבן גמליאל, על החדשים, שלפו אחרי הנישואין, אנו פושעים, אלא שאתם מגלגלים לנו את הישנים. שמה מינה, כמובן, מכיוון שהוא דיבר על אף זו מכרה בטל, על לבטל את הקיים, לבטל את הקניין, אז אכן שמה מינה דיעבד, כאמר, דיבר פה באו לחלוק על בית הלל עניין ודיעבד, ולא על בית שמאי עניין לכתחילה. אכן אומרת הגמרא, שמה מינה. הגמרא מביאה את המשך של התוספתא, תניא אמר רבי חנינא בן עקביא, בחנינא בן עקביא, לא כך השיבן רבן גמליאל חכמים, אלא כך השיבן, זה מה שהוא אמר להם. לא, כלומר לא, אין לדמות בין ארוסה לנשואה. כי אמרתם בנשואה שמכרה בטל, שכן בעלה זכאי במציאתה ומעשה ידיה ובאפה נדרה, אישה נשואה הרי הבעל זכאי גם במציאתה, גם במעשה ידיה, גם באפה נדרה, לכן ברור שזה שונה. תאמרו בארוסה שאין בעלה זכאי לא במציאתה ולא במעשה ידיה ולא באפה נדרה, אז זה ישיבו לו חכמים, רבי, נראה דבריך, נראה דבריך מכה שמכרה עד שלא ניסית. אם מכרה את הנכסים בעודה ארוסה עד שלא ניסית, אבל מכה שניסית ואחר כך מכרה את הנכסים שעדפו על לפני עיסויים, מהו? הרי זה מה שהסביר במשנה, רבי חני בן עקביא, שזה המחלוקת. אמר לו, אף זו מוכרת ונותנת לו, גם במקרה הזה, שנפלו לה ניסית ואחרי זה מחה, קודם כל זה חתנה, ואחרי זה מחה נכסים, שנפלו לה לפני הניסויים, גם אישה זו מוכרת ונותנת לכתחילה, והקניין קיים. פה רואים שהוא אומר מוכרת ונותנת לכתחילה, עוד מעט הגמרא תשאל על זה במשנה, משמע בדיעבד. אמרו לו, הואיל וזכה באישה, לא יזכה בנכסים, אז זה אמר להם על החדשים אנו ברושים, אלא שאתם מגלגלים לנו את הישנים. עכשיו שואלת הגמרא, יש פה סתירה במשנה, כתובה נתנן, עד שלא ניסית וניסית רבן גמליאל, אם מכרה ונתנה קיים. בדיעבד קיים, אבל לכתחילה לא תמכור. כאילו בתוספת עכשיו ראינו, שרבן גמליאל אומר, לכתחילה יכולה למכור. אף אישה זו מוכרת ונותנת קיים. אז אמר רב זביד, הוא אמר, תני מוכרת ונותנת וקיים. באמת נכון, צריך לשלוט בלשון המשנה, כי זאת התוספת. ורפא בתיקש בצורה אחרת, רפא אמר לו קשיא. הרבי דלי בעד רבן גמליאל. באמת מה שאמרנו, לכתחילה לא תמכור, זה שיטת רבי דלי לפי רבן גמליאל. והתוספת שמוכרת לכתחילה, זה שיטת רבי חנינא בן עקביא. באמת, אליבא דרבן גמליאל, יש פה שתי שיטות, אליבא דרבן גמליאל. אלא שלפי זה, הוראת רבי חנינא בן עקביא, שאישה מוכרת לכתחילה נכסים שנפלו לה מן האירוסין, אפילו אחרי שהתחתנה, זה בסתירה עם מה שאמר בית הלל במשנה, לכתחילה לא תמכור. מה הוא חולק על בית הלל, פוסק בית שמאי, שואלת הגמרא, ורבי חנינא בן עקביא, אז כבית שמאי? אומרת הגמרא, לא, הוא רק חיכה, הוא סובר שבית שמאי ובית הלל לא נחלקו בזה. לא נחלקו בית שמאי ובית הלל בדבר הזה, אלא כולם מסכימים שהוא מוכרת לכתחילה נכסים שנפלו לה לפני החתונה, למרות שהיא מוכרת אותם אחרי החתונה. אומרת כבר רב ושמד אמרת רבי שניהם אמרו, בין שנפלו לה נכסים עד שלא נתרסה, בין שנפלו לה נכסים משנתרסה, וניסית ואחרי זה מכרה, ואחר כך מכרה אותה, התחתנה ואחרי זה מכרה אותה, הבעל מוציא מיד ללקוחות. פה רב ושמד אומרים, לכאורה את אלוקי אף אחד, הם באים ואומרים, אם היא התחתנה והיא מכרה, למרות שנפלו לה נכסים לפני האירוסין אפילו, הבעל יכול לבטל את המכר, הבעל מוציא מיד ללקוחות, לבטל את הקניין, ולהוציא מיד ללקוחות כדי לאכול את הפירות. אומרת רק כמן, זה לא קרה בידי, לא קרה בידי חנניה בן עקביא. עונה אומרת הגמרא, אינו דאמרי, רב ושמונה אמרו כרבותינו, יש פה עוד דעה, דתניא בסיפא של תוספתא, רבותינו בתקופה מאוחרת יותר חזרו ונמנו, עמדו שוב למניין והכריעו, בין שנפלו לה עד שלא תתארס, בין שנפלו לה מי שנתארסה, אפילו מדובר על נכסים שנפלו לה לפני הקידושין, קל וחומר אחרי זה, והתחתנה, אם בפועל היא מכרה אותם אחרי הנישואין, כי נישאת כבר, אז הבעל מוציא מיד הלקוחות, הבעל יכול לבטל את הקניין. עוד למדנו במשנה, נפלו על מי שנישאת, אלו ואלו מודים שהיא מכרה ונתנה, הבעל מוציא מיד לקוחות. למה תניא, לכאורה, המשנה שלנו שונה רק תקנת אושה. הרי, בפשטות, מה למדנו בראשון המשנה? אישה נשואה שמוכרת נכסי המלוג שלה, מכירתה בטלה לגמרי, והבעל יכול להוציא אותה מיד לקוחות, לבטל את המכר. מכיוון שזה, עכשיו, מכיוון שלכאורה זה בדיוק תקנת אושה, מה הוא בא לחדש? תאמר ביוסי, בר בי חנינא, ברושה התקינו, האישה שמכרה את גוף נכסי המלוג בחיי בעלה ומתה, הבעל מוציא מיד לקוחות, אומרת כמו, יש הבדל ביניהם. המתנית, המשנה שלנו עוסקת בחיי עניין פירות. המשנה שלנו עוסקת בחיים שלה, היא מוכרת שעוד חיה את נכסי המלוג. והבעל יכול לבטל את המכר, עניין פירות, מה שהוא מוציא את הנכסים מיד לקוחות, זה יכול את הפירות, כי הבעל זוכה בפירות כל עוד היא חיה וקיימת. אבל אחר מותה יחזיר את הקרקע ללוקח ולא יירשנה. תקנת אושה זה משהו אחר, זה עוסק בגופה של קרקע ולאחר מיתה. עניין, הבעל יורש אפילו את גוף הקרקע לאחר מיתת אשתו. כלומר, חכמי אושה התקינו שהבעל נידון כמו מי שקנה גם את גוף הנכסים בשעה שנשא אותה. אז בעצם, כביכול, קדם קניינו של הבעל לקניינו של הלוקח ויכול לבטל את המכר אפילו לאחר מיתה ואפילו בגופה של קרקע. אז זה משהו אחר. עוד למדנו במשנה שרבי שמעון חולק בנכסים שידועים לבעל, נכסים שאינם ידועים לבעל. מה נקרא נכסים ידועים, נכסים אינם ידועים? אלו ידועים ואלו שאינם ידועים. אמר רבי יוסי ורבי חנינא, ידועים מקרקע, זה קרקעות, שאינם ידועים זה מטלטלין. רבי יוחנן אמר לו, אלו ואלו ידועים הם, שניהם יכולים להיות ידועים. אלא, מה הכוונה אינם ידועים? כל שהאישה יושבת כאן, והנחו הנכסים מיד הים, נפלו הנכסים בירושה במקום רחוק, זה נקרא נכסים שאינם ידועים. תניא אמר אחי, אלו הם נכסים שאינם ידועים, כל שיושבת כאן, נפלו הנכסים במניעת הים. עכשיו גם מביאה מעשה בין נכסים שאינם ידועים, היית את המעשה בישה אחת שעמדה להינשא, דבייד את אברכים לנכסי דגברא, הייתה מבקש בעצם להבריח את הנכסים שלה מבעלה, כדי שלא יזכה בהם. כלומר, האישה הזו הייתה אלמנה שבאה להינשא, והקדימה ונתנה את כל הנכסים לבת שלה, כדי שלא יזכה בהם בעלה אחרי הנישואים. כלומר, זכות אכילת הפירות הנכסים בחייה, וכמובן ירושה, אם היא תמות תחתיו. והיא הודיעה לעדים שאין בכוונתה במתנה הזו באמת לה, אלא... לא באמת לתת לבת, אלא להבריח את הזכות הבעלה מן הנכסים, ולא שבאמת הבת יזכה אם תתאמן או תתגרש. אז זה מה שאומרת, כמו, היית את הבעיה, דברכינו לנכסי מגברא, כתבינו לברתא, כתבה לביתה את שטר מתנה נכסיה, אחרי זה אינצבה, ניסה לאותו איש, והיא גרשה והתגרשה ממנו. עתה לקם דרב נחן, באה אישה לפני רב נחן, לתבוע את ביתה שתשיב את הנכסים, כי היא נתנה את הנכסים לבת כביכול, בצורה, לא, רק רצה להבריח מהבעל, לא בצורה אמיתית. והבת הוציא את השטר המתנה, להוכיח שנכסים בעצם ניתנו לה במתנה, אז קרא רב נחמן השטר, קרא רב נחמן את השטר, כי באמת לא התכוונה לתת את הנכסים, אלא רק רצה להבריח אותה מבעלה, לא שתזכה בהם לאחר שתגרש. לכן בעצם לבת אין פה טענה. אז הרב ענן לקם את רמאוק, והלך רב ענן לפני מרוק, ואמר לי, איך זה מר נחמן חקלא, איך היא מקר השטר דין שי? אז יראה רב, איך רב נחמן הכפרי, כאילו זלזל בו, שהוא לא בקיא בדינים, איך הוא קרא שטרות של בני אדם, מה, היה לה שטר פה. אמר לי, מרוק, אמא לי איזי, אמור לי איפה גוב לדו ואיכה, אבל מה בדיוק היה עניין המעשה, עצם המעשה? אמר לי רבן, אחי ואחי, אמר כך וככה. אמר לי, שטר מברחת כמה דעת, אני מדבר על שטר מברחת, שטר מתנה של אישה שמבקש להבריח נכסיה בעצם מבעלה, אז רבן אנחנו נהג כדין, אחי מר רב חנילאי ברידי, אמר שמואל, מודה, מורה הורני, אם יבוא שטר מברחת לידי, אני אומר, שאם יבוא שטר של אישה מברחת, שמנסה להבריח נכסים בעלה לידי, אז אקראנו, אכן הייתי קורא את השטר, כי מדובר רק על שטר מברחת. אמר לרב נרב נחמן, תם אמה ידעו שווי כי נשנף שווי יד אבנה חיני, הן מילה חיני ולברת יאיבה. אז הגמרא אומרת ככה, אמר לרב נרב נחמן, איך את שמחת בזה על הוראת שמואל? בסדר, שמואל אמר, אם יגיע לידי, אני אקראנו, אבל כל מה שאמר שמואל, תם אמה, למה אתה אמר שמואל שיקרת שטר כזה? זה לא שווי כי נשנף שווי, כי אדם בעצם, לא דרכו שאדם מניח את עצמו לתת את נכסיו לאחרים. ברור שהוא התכוון רק להבריח את הנכסים, הוא לא התכוון לתת את הנכסים למישהו אחר. לא גמר בדעתו לקנות את הנכסים שלו בשטר זה, אלא תקופת זמן להבריח עם מישהו אחר, לא באמת הוא רוצה לתת למישהו אחר. אבל כל זה להכריני, זה לאדם זר, לאדם נוכרי, כלומר אדם אחר, מישהו אחר שלא מהמשפחה שלו, אבל לברדה במקרה הזה מדובר שהיא נתנה את הנכסים לביתה, ברור שאדם מתכוון בסופו של דבר שהנכסים יעברו לביתה, אז הרב נחמן הצדיק את מעשיו ואמר אפילו אחי מקום ברדה נפשה עדידי. אומר רב נחמן, אף על פי כן, למרות שאדם רוצה לתת נכסים לבת, במקום שאנחנו מדברים על טובת עצמו, טובת הבת, אדם קודם כל דואג לטובת עצמו. במקום ברדה, גם במקום הבת, נפשה אבידה לי. אדם מעדיף קודם כל טובת עצמו, טובת עצמה, במקרה הזה האמא, טובת עצמה. לכן בעצם לא הייתה בכוונתה להניח, לעזוב את עצמה, ובין לתת את הנכסים, אלא רק להבריח מבעלה. הגמרא עכשיו מקשה על הוראת שמואל שאומר שיקרת השטר, מי טבעי, אישה שרוצה להבריח נכסה מבעלה, כיצד היא עושה? לפי תנא קמא כותבת שטר פסים לאחרים, דיבר רבן שמעון בן גמליאל, כלומר לפי הרשב"ג כותבת שטר פסים לאחרים, יכולה לכתוב שטר מתנה של פסים, של פיוסים על נכסה לאחרים, פייס, הוא מפייס אותם לקבל מתנה הזו, להבריח על ידם את הנכסה מבעלה, אבל לא באמת שיזכו בהם. אבל זה מה שאומר השבא, גם החכמים הוא לא רצה מצחק בה, מקבל השטר יכול לצחק בה, כלומר יכול להחזיק, מחכמים אומרים ששטר פסים הוא שטר מתנה גמור, אף פי שהאישה הסכם מראש על כך, אף על פי כן זה שטר מתנה גמור, אם הוא רוצה יכול לצחק, לכן הוא צריך עד שתכתוב לו, עד שתכתוב לקבל השטר במתנה, מהיום הוא ירצה. הוא צריך לכתוב כך, הוא צריך לכתוב, היא צריכה, או מי שרוצה בעצם להברך עם בעלה, צריכה לכתוב, מהיום נתונים לך, נכנסים לו כשארצה. היינו כשארצה, ואומר במפורש שאני רוצה במתנה, אז תחול המתנה מפריע מהיום. כל עוד לא אומר במפורש שאני רוצה במתנה, לא יחול הקניין. כלומר, מה חכמים אומרים? חולקים על הרשב"א, גם תמה דכתבה לאחי. כל הסיבה שמקבל המתנה לא יכול להחזיק בנכסים זה בגלל שהיא כתבה לו בשטר מהיום וכשארצה. הלא כתבה לאחי, אבל אם הוא לא כתבה כך, כי אני לוקח, הרי לוקח, מקבל המתנה, קנה לידי השטר, זה סתירה למה שאמר שמואל שיקרא את השטר. אומרת, כלומר, תלוי איזה סוג, תלוי מה הוא נתן בשטר. אמר בזה, לא כך, שהיה בכולה, במקצתה. מה ששמואל אמר שיש לקרוא את השטר, בשטר מברחת, זה הכוונה, כשהיא כתבה את כל נכסיה, כשהיא כתבה את כל נכסיה, מכיוון שלא השאירה לעצמה כלום, זה ברור, אנחנו מניחים, שהיא לא גמרה בדעתה לתת באמת את כל הנכסים במתנה. מה שהברייתא אומרת ש... מדובר שיכול לצחוק בה וכו', כלומר שהשטר מתנה הוא שטר גמור, זה במקצתה, שנתנה חלק מהנכסים. במקרה הזה אכן יכול להיות שהתקבלה למתנה גמורה, אלא אם כן היא מוסיפה תנאי מפורש מהיום לכשארצה. שואלת הגמרא שאלה כללית, באמת אילו קנינו לוקח נקנינו הבעל, איך בכלל מועיל היצר של שטר מברחת? אם השטר בטל בעצם והלוקח לא יכול לקנות, לא קונה את הנכסים, אז איך מועיל השטר המתנה להבריך את הנכסים בפועל מהבעל? נקנינו, בא לכאורה הבעל מקנה אותם, כמו בכל נישואין, ויזכה באכילת הפירות. אומרת גם הרבי, על זה אמרו חכמים, על זה, כלומר, השטר בטל, אבל מכיוון שהבעל סבור שמתנה הוא מתנה גמורה, והוא לא התחתן איתה על מנת שיזכה בנכסים, כי הוא חושב שאין לו ידיים בנכסים האלו, הסאום, חכמים, הכשיבו את הנכסים הללו כנכסים, נכסים, וזה הקשר לסיפור שלנו כאן, כנכסים שאין ידועים לבעל. ואלים את רבי שמעון, הנכסים האלו נחשבים כלא ידועים לבעל, כי הבעל חושב שמדובר במתנה גמורה, נניח אותם נכסים שהיא נתנה לבת שלה, הוא חושב, הבעל חושב בוודאות שמדובר על מתנה גמורה, ולכן אין לו עניין בנכסים הללו, לכן חכם יחשיב אותם כנכסים שאין ידועים לבעל, ולפי שיטתו של רבי שמעון שאמר במשנה שאין הבעל זוכה בנכסים שלא ידועים לו, כך בעצם השטר מברחת מועיל להבריח את הנכסים מהבעל, למרות שהבת בפועל לא זוכה בנכסים. הגענו לאמצע ע"ט עמוד א' במשנה הבאה, ונראה את ההמשך בעזרת השם פעם הבאה. חזק וברוך.